אלול. טוב, מילה... בסדר, מילה לועזית בכלל, כן? בוא נחזור לשם דבר ראשון. מאיפה מגיעה את המילה הזאת, אלול? אז אנחנו יודעים שמילה כסדית, כמו שהרמב"ן כותב בפירוש של התורה, שהמילה הזאת, כן, לא רק אלול, כל שמות החודשים, עלו מבבל, מילים כסדיות. כן יש לזה איזשהו משמעות. משמעות, דבר ראשון, בשפה הזאת של הכסדים, אבל גם משמעות בארמית. המשמעות בארמית של אלול זה ויעללון, התרגום אומר ויעללון יוסער או, הכוונה ירגלו את הארץ. ירגלו את הארץ, כן? יחפשו.
ארמית זה
לא כסדית? לא, זה שפות דומות. אני, את האמת, אני אפילו לא בטוח אם זה שכסדית היא שפה שמית. זאת אומרת, לפי הייחוס זה תלוי, כן, כי הם בני חם והכל. אבל לא, צריך גם לבדוק בעץ השפות, כאילו איך זה הולך, כן? כמו שאתה מבין מעברית, אתה מבין אמהרית, שהן שפות שמיות, שתיהן. ערבית אתה עוד יכול להבין לפעמים. כן, אתה שומע ערבית ואתה... יש מילים ככה שאתה יותר קולט. אבל טוב, בכל מקרה, חז"ל כן מתייחסים לזה במשמעות שזה... שזה נתפס, שזה ויעללון יוסערו, יעללון יוסערו, יחפשו את הארץ, יחפשו את הארץ. יש במשמעות של חודש אלול ובעבודה של חודש אלול, יש נקודה של מאוד חזקה של רצון. הנקודה של רצון, אין כל כך עבודות מעשיות בחודש אלול, אין הרבה פרטים של עבודה. זאת אומרת, יש הנוהגים לומר סליחו, יש מתחילת החודש, מאמצע החודש, לקראת סוף החודש. אבל אין הרבה כל כך עבודה מעשית. המקום של אלול זה מאוד מאוד ברצון של האדם. אני לדוידי ודוידי לי. אני לדוידי. מה זה אני לדוידי? יש מאמר של אלתר רבי בלטניה, שהוא אומר שהמשל מפורסם, אבל בוא שנייה נראה מאיפה הוא הגיע למשל הזה. הוא שואל שאלה. הוא מבואר באריזה, האמת היא שיש בזה כמה סתירות, אבל מבואר בכסובים, שבחודש אלול יש הערה של י"ג מידו יסורחמים. מחילתון דרחמי. השם, השם, כי אלרחום וחנו, נרח אפיים, כל המחילתון דרחמי מהירים בעולם. שואל הבעל התניא, רגע, אם מחיל י"ג מחילתון דרחמי מחילים מהירים בעולם, זה אמור להיות יום טר. זה אמור להיות כמו יום כיפור. ביום כיפור מהירים י"ג מחילתון דרחמי. אז כל ה-י"ג מידות הרחמים מהירים בעולם אמור להיות יום טר, אמור להיות יום כיפור, כמו יום כיפור, קדושת יום כיפור, כל אלו. בא הבעל התניא ומחלק, והחילוק שלו זה אומר, השאלה באיזה סוג הערה זה. יש הערה של המלך נמצא בביתו, בבית מושבו, יושב לו בהיכל שלו, כשהוא יושב שם, זה יום טב, זה יום כיפור כשהוא נמצא במצב כזה. אבל כאן אנחנו מדברים על מצב שמכונה המלך בשדה. מה זה המלך בשדה? בוא, אני זוכר כשהייתי ילד, כן? אז הייתי בלונדון. אנחנו נבקר את סבא וסבתא, ואז אנחנו כמובן, כן, אבא שלי אמר שבחיים שלו לא ראה את משמר המלכה, כאדם שגדל בלונדון כל חייו, אף פעם לא הלך לראות את זה, אבל כשהוא הגיע כבר עם הנכנים הילדים, והם כבר תיירים, אז מדין תיירים חייבים ללכת לראות את משמר המלכה, כן, אי אפשר לוותר. אז נסענו, כן, הלכנו שם לראות, ובסוף החילופי משמרות, המלכה בדיוק הייתה אז בווינזר, בארמון הזה, והיא יוצאת עם הרכב שלה. עכשיו, הצורה שיצאה עם הרכב הייתה חלונות סגורים ולא מנופפת לשלום או משהו. רגע, אז עכשיו המלך בשדה, כן, המלכה עוברת ברחוב, כן, בהחלט, על הכביש האדום שסלול במיוחד בשבילה היא נסעה. אבל כל התיירים התלהבו, רצו לראות את הרכב, אבל רצו לראות את הרכב מבחוץ. לא היה פה, בוא נקרא לזה בשפה שלנו, גילוי של המלכה, נכון? שום דבר, יצאה ברכב סגור, מהחלון האחורי ראיתי אותה, אבל לא זה נקרא גילוי של המלך. לעומת זאת, יש מצב, שזה באמת ביום ההכתרה שלה, ביום ההולדת שלה, ביום פתיחת הפרלמנט, בסדר, יש כל מיני אירועים חגיגיים, שהמלכה יוצאת מהארמון, ואז גם אם היא עם רכב, רכב פתוח, בלי גג, או לפעמים אפילו בקרקרה מלכותית, והיא יושבת בקרקרה, והחלון פתוח, והיא מנופפת לשלום, נכון? ואז כולם מנופפים לה לשלום. זה נקרא המלך בשדה, בסדר? המלך בשדה זה לא ש... המלך עבר עכשיו בין השדות, כשהוא חזר מעתירה שלו, אני יודע, ואז הוא עובר במהירות של 150 קמ"ש, וראו את הרכב של המלך. זה לא, המלך בשדה זה אומר, המלך נוסע, ומלכתחילה הוא מעט ל-30 קמ"ש, והחלום פתוח, והוא רוצה ליצור קשר עם העם. סוג הקשר עם העם זה לא שהעם נכנס אליו אל הארמון שלו, אלא שהוא יוצא אליהם. הוא מגיע להתגלות בתוכם. בסדר? זה נקרא המלך בשדה. אומר הבעל התניא, זה מה שקורה באלול. אלול זה אני לדוידי. תשרי זה בדוידי לי. אני לדוידי זה אומר המלך יוצא אל השדה, המלך נמצא, עובר בשדה, ואז כל אדם, ההפך, בעבודה שלו. עם המחדשה, עם הכלים, עם מה שהוא נמצא, עם המעדר, והוא תוך כדי רואה את המלך עובר, הוא עוצר ומנופף למלך חזרה לשלום. זה העבודה של אלול. תמשיך את העבודה שלך, תעשה את מה שאתה עושה, אל תעצור עכשיו הכל, אל תשבוט ממלאכה, תעשה את המלאכה שלך, תחיה את היום חול שלך. ומתוך היום חול, אני לדוידי, הוא מגיע אליך, הוא מגיע אליך לשדה, מתגלה אליך בשדה, ואתה להרים את העיניים, לתפוס מה שקורה פה, לתפוס מה שקורה פה מאוד חשוב, ולנופף לו חזרה לשלום, ומשם מגיע אחר כך תשרי של ודוידי לי. יש קטע חמוד, יצא לנו לדבר על זה השבוע, יש המאבטח של המלכה, מדברים על המלכה של האנגליה, כן? אז המאבטח שלה מספר, יש לה איזה סרטון איך שהוא מספר את זה, הוא מספר שהוא היה, פעם אחת הוא היה איתה בסקוטלנד, יש לה בית קיץ בסקוטלנד, כן? בית קיץ בסקוטלנד של דורות, של המלוכה, שהמלכים של אנגליה באים בקיץ לסקוטלנד להיות שם. ויום, כמובן ששם היא לא מתלבשת עם כל הבגדי מלכות, כן, הטקסיים, מגפיים נוחות, בגדים פשוטים ונוחים שאפשר לעשות איתם הליכה. ומאבטח אחד יוצאת לטיולים. יום אחד הם נמצאים שם מסתובבים, ובאמצע הם פוגשים תיירים אמריקאים. תייר אמריקאי שמתחיל לדבר איתם סתם, איש הזקנה, עם איזה גבר צעיר, הולכים פה, כזה, מתחיל לדבר איתם, מה, מאיפה את? היא אומרת לו מלונדון. לא חשבה שצריך לחשוף את מי באמת, מלונדון. יפה וזה, ומה, את פה מגיעה הרבה נופש? והיא אומרת לו, כן, כל שנה, מאז שאני ילדה. אני פה בסקוטלנד. והוא, וואו, רגע, אם את כבר הרבה שנים פה כל שנה, אז בטח יוצא לך לפעמים לראות את המלכה. כן? והיא מעדיפה לשחק את המשחק, הלאה, ואומרת לו, אני פחות רואה אותה, אבל הוא, מראה לבחור שעומד לידה, המאבטח, הוא פוגש את המלכה הרבה. טוב, הבחורצ'יק האמריקאי, התאר האמריקאי, עוזב את המלכה ומתחיל לדבר עם המאבטח שלה, כי הוא רואה את המלכה הרבה. ואז הוא שואל אותו, תגיד, אתה באמת רואה את המלכה הרבה? הוא אומר, כן. הוא אומר, ותגיד, איך היא באמת? איזה אופי, איזה סוג? הוא אומר, תראה, היא קצת מורכבת, אבל יש לה חוש הומור טוב. בקיצור, יש בדיחות בריטיות כאלה, בסדר? ואז כזה, הוא מתחיל לדבר איתה על המלכה והמלכה וזה, ואז תוך כדי, כאילו, הוא אומר, המאבטח, כאילו, לא קלטתי מה קורה, הוא לוקח את המצלמה שלו, שם לו מלכה בידיים, ואומר, תצלמי אותי עם זה שמכיר את המלכה. ואומר, היא זרמה. היא צילמה אותם והכל בסדר, ואז הצטלמו ביחד, וכשהם נפרדים, אז היא אומרת למאבטח שלה, המלכה אומרת, הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר כשהוא מראה את התמונות לחברים שלו. אני לדוידי, זה הדבר הראשון, תזהה שהמלכה פה איתך. אל תהיה עסוק, שהמלכה תהיה הצלמת, של איך שאתה מדבר עם המאבטח שלה, בסדר? זאת אומרת, ופה אנחנו מדברים בעצם על מקום שהוא אני לדוידי מתוך החיים, מתוך העבודה, מתוך המציאות היומיומית, לראות שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. התכונה, הכוח, לזהות את הדבר הזה, מגיע ממשהו שאנחנו כבר עוסקים בו כמה חודשים, הנקודה של גדלות. בסדר? הנקודה של גדלות. על הטור, כשהוא מדבר על הלכות ראש השנה, הוא מתחיל עם הנושא הזה של חודש אלול, ושם הוא כותב בסימן תקופי א', הוא מתחיל, תניא בפרק דרב לזר, בראש חודש אלול, אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, עלה אליי ההרה, ואז הוא עולה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה, מוישה עולה להר, שלא ייתו עוד אחרי עבד אזורך, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר שנאמר, עלו אלוהים בישרוע, לכן התקינו חז"ל, שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה. בסדר? בהמשך הוא כותב לגבי ערב ראש השנה, אבל אבא שלי מוכיח שזה ערב ראש השנה, כאן לא הכוונה לערב ראש השנה חופתס אלול, אלא בכלל, כל התקופה הזאת של אלול, הוא כותב נויגים באשכנז להתענות כולם בערב ראש השנה, ושמח לזה ממדרש התנחומה. לקחתם לכם ביום הראשון, וכי ראשון הוא הרלות הצבעבו, אלא ראשון לחשבון אבונות. משל, איך אומר התנחומה? משל, למדינה שחייבת מס למלך, ולא נתנו לה. בא אליה בחיל לגבותו, מגיע לגבות את ה... כשנתקרב אליה בעשרה פרסאות, יצאו גדולי המדינה לקראתו ואמרו לו, אין לנו מה להיתן לך. הניח להם שליש. כיוון שנתקרב יותר, יצאו בינוני העיר לקראתו, הניח להם שליש השני. כשנתקרב יותר, יצאו כל בני העיר לקראתו והניח להם הכל. כך המלך, זה הקדוש ברוך הוא, בני המדינה האלו ישראל, שמסגלים אבונות כל השנה, ערב ראש השנה, הגדולים מטענים, ומבטר להם שליש אבונותיהם. בעשרה ימים בינוניים מטענים, ומבטר להם שתי שלישים, ביום הכיפורים הכל מטענים, ומבטר להם הכל. טוב, יש פה באמת בתקופה הזאת של אלול, מי שמגיע זה דווקא גדולי המדינה. ככה זה מוגדר בלושן נטור. זאת אומרת, יש פה משהו שמגיע מגדלות של האדם, שבזה הוא מסוגל להגיע מראש. בואו ננסה מתוך מה שאנחנו כבר למדנו על גדלות, כן, מכמה וכמה כיוונים, כולל מה שדיברנו לאחרונה בבין המצורים, מזה שבן אדם מעמיק פנימה, כן, ומבין את הרגשות של עצמו. איפה גדלות מובילה בן אדם להתחיל כבר מראש חודש אלול לדעת מה הוא עושה? לכאורה, ומגיע ממקום של אתה יוזם או מגיב. בוא נקרא לזה, בוא נתפוס את זה בצורה הזאת, נכון? יש הרבה מאוד אנשים חיים בעולם בצורה שהם מגיבים למה שקורה. הם לא יוזמים, הם לא יוזמים, לא פועלים מתוך מבט רחב יותר של המציאות, אלא קרה משהו ומיד מגיב למה שקרה. היכולת שלו לתכנן דברים קדימה, אין תכנון קדימה. לעומת זאת, אדם גדול יכול לעשות את ה... זום אאוט, בסדר? הוא יוצא רגע מתוך המצב הקטן, מתוך הרגע הזה, מצליח להסתכל קדימה ומתוך זה לתכנן את עצמו. בואו נביא דוגמה פשוטה. זה דבר שכבר גם דיברנו על השורש שלו ואני רוצה לקשר אותו לעניין שלנו. דיברנו על הנושא של בירור פנימי. אגב, התגלה לי משהו. אתם זוכרים? סיפרתי על איזה בחור מרייסה עם השידוכים. מישהו זוכר את הסיפור? אז נחזור בקצרה, כאילו בחור שרצה שוור עשיר, זה היה רק זה היה בראש שלו, רק שוור עשיר, וישבנו לשיחה יום אחד, חזור מאוקראינה, ככה ישבנו בשדה תעופה, ואז אני שואל אותו שאלות, כאילו שאלות בעצם סיטואציות שהוא אמור לענות לעצמו על השאלות האלה, נניח מישהי שלא יכולה לדעת בכלל, אתה רוצה להציע לו את השידוך וזה? לא, רוצה מישהו יכולה לדעת, אז יש לנו משהו שקודם לשוור עשיר. ואז השאלה השנייה הייתה, מישהו שבאמת יכולה ללדת, אבל מכוערת, חבל על הזמן. כאילו, על טעם ועל ריח אין להתווכח, זה לא קשור אליה. זה באמת משהו הלאה, גם. דבר שלישי, אחת שבאמת טיפשה לגמרי, אבל זהו, שטוח, חלול, אתה דופק. אין, שום דבר לא נכנס, גם. טוב, לאט לאט התברר שהשוור עשיר זה מקום שביעי או שמיני. ותוך חודשיים הבחור התארס. בסדר, כמו בחור מבוגר, ששידוך לא הצליח, הוא בחור התארס. לאחרונה דווקא פגשתי את דוד שלו, ודיברנו, שואל אותו מה שלום הבחור הזה וזה, הוא מספר לי שמשהו שבאמת הפליא אותי, משהו באמת הפליא אותי, ברוך השם כבר יש לו ילדה וזה, אבל הוא גם אומר לי שהבחור הזה, הוא התחתן עם בחורה שהיא קצת צולעת. עכשיו, זה בעיניי מדהים, אני אגיד לכם למה. כי רוב הישיבה בוחרים שאני מכיר, איכותיים וטובים והכל, את זה הם לא היו עושים. בסדר? בחורה צולעת הם לא היו לוקחים. הבחור הזה היה כל כך מודע למה חשוב ומה לא חשוב, שלמרות שאולי לא הייתי שם אותו מראש ברשימה של הבחורים הטובים בעולם הישיבות, כן? אבל הוא היה מסוגל להגיד לעצמו, רגע, מה חשוב לי? שתוכל ללדת? שתהיה נורמלית? שתהיה... שאפילו את המקום הזה של הצליעה הוא יכל לשים בפרופורציה האמיתית. בדרך כלל אנחנו רגועים, רגילים לשמוע על מישהו שלקח בחורה צולעת, סיפורים ברמת החופץ חיים, לא ברמת בחור כזה ש... עם כל הכבוד שיש לי אליו, לכל נשמה יהודית, הוא לא שם, כן? אבל עצם זה, אפילו, בוא נגיד, אדם די פשוט, ברגע שהוא באמת יישב עם עצמו ויעשה את הבירור הפנימי הזה, מה חשוב לי, מה לא חשוב לי, למה אני משקיע, ומה מה ההדרגה, מה סדר הדברים, הוא יהיה מסוגל לעשות מעשים של חופץ חיים. וזה משהו, זה, התוספת הזאת, שזה לא ידעתי. זאת אומרת, אני יודע שהוא נשוי כבר שנתיים, אבל לא ידעתי שהתחתן עם בחורה ככה. ומתוך בחירה, כן, מתוך מקום שהוא, זה חשוב, זה לא חשוב, הדבר הזה הוא באמת חשוב, אבל יש לזה משקל מסוים. אבל אני אקח דוגמה אחרת. יום אחד דווקא דיברתי פה בסאטמר, ואחרי ההרצאה ניגש אליי אברך, רוצה לדבר, להתייעץ. מה העניין? טוב, אני לא מתכנס לפרטים יותר מדי, אבל הוא גר פה באזורים, אתה יודע, באזורים האלה. ויש בבניין לידו, ממש צמוד אליו, גרים כמה חילונים. יש, אין הרבה מקרים כאלה, אבל באזור כזה. והוא ממש בלחץ מהעניין, הוא לא יודע איך להתמודד עם זה, הוא באמת לא יודע ומה יהיה, ופה ושם, ויש לו ילדים, יש לו פה בחורה בת 17, הוא בחור ב-15, והוא בלחץ, ועכשיו הוא היה עובר דירה, אבל הוא שאל את הגייבד, זצל, הוא אמר לו לא לעבור, הוא שאל את המונקת שרבב, הוא אמר לו לא לעבור, הוא שאל כמה, איזה, אמרו לו כמה אנשים גדולים, והם אמרו לו לא לעבור, כי... מה זה? לא, זה הסיטואציה שהוא נמצא בה, בסדר, מצד הפרנסה והכל, אמרו לו לא לעבור. והוא באמת בהיסטריה, הוא באמת בהיסטריה, הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע מה להגיב, הוא לא יודע מה... אז דבר ראשון, הוא אסר על הילדים שלו לגשת לחלונות, לא להסתכל מהחלונות. וכל סעודת שבת, הוא מדבר חצי שעה על שמירת עיניים. וקיצור, הוא בלחץ, ובלחץ עושים טעויות, נכון? ככה, דרך העולם. יותר מזה, הוא אומר, כל התפילות שלו, זה רק על הדבר הזה שהשכנים האלה יעברו. ולאחרונה הוא אומר לי, הוא התחיל אפילו לעשות דברים שהם לא כל כך חוקיים בשביל לעודד אותם לעבור. וכמובן, עכשיו, יש אנשים שנהנים מזה, זה חלק מהאקשן בשבילם, הלא חוקי הזה. אבל אצלו לא. זה באמת מלחיץ אותו, ורע לו, וקשה לו, והוא סובל. הוא באמת סובל. והתחלנו לדבר. ואז, אתה יודע, בשביל עוד פעם, הבירור הפנימי הזה, סיטואציות, זה הדבר הכי קל, הסבא מקלם אומר, אין בין צדיק לראש אלא כוח הציור. כשאדם מצליח לצייר לעצמו ציור, סיטואציה, איך אני הייתי מתנהג בזמן כזה, מצב כזה, אם תהיה התוצאה ככה, איך אני ארגיש, הוא יכול לעבוד עם עצמו. ואז אני שואל אותו, תגיד, בואו נתאר לעצמנו 30 שנה קדימה. 30 שנה קדימה, תף תף יוד, בסדר? תף תף יוד בית, לא, 30 שנה, 28. תף תף יוד בית. והילדים שלך ברוך השם, שתילי זיתים סביב לשולחניך, הבנות, הבנים, כולם, אותו דרך, אותו מעלך, הכל בסדר, הכל תקין, השכנים לא עברו דירה, זה אכפת לך? אמרו לי לא. ואם, ברוך השם, השכנים עוברים דירה, היום. אבל אתה יודע, ילדים פוגשים חברים בישיבה, בנות פוגשות בסמינר, פה, שם, הם כולם שם רישבס, אבל לא, לא בדרך, כמו שאתה רוצה. זה עוזר לך משהו שהם עברו דירה? אמרו לי לא. אז למה אתה משקיע במשהו שלא מעניין אותך בכלל? זה חשוב אולי, השכנים האלה, אבל כמה חשוב? מה שאתה בעצם רוצה, כל התפילות שלך ממוקדות במה? שהם יעברו דירה, כשזה לא העניין. זה אולי 5% מהעניין. זה בדיוק הנקודה. נכון. הנקודה היא מה הוא באמת רוצה? שהילדים שלו יהיו שמורים וטהורים.
כל דבר תגיד אחרי 10 שנים.
בוא נגדיר את זה. יפה מאוד. זה מה שאני רוצה להגיע. הוא מגיב, הוא לא יוזם. במקום להסתכל מה באמת מעניין אותי, ותדע איזה אפיקים זה פותח, דבר ראשון, תפילות חייבות להיות מדויקות, זה אנחנו יודעים, דיברנו על זה, נכון, יש לנו את הביסיינקל בפרשס ויוסחנן, מה שאדם רוצה הוא לא מבקש, מה שהוא מבקש הוא לא רוצה, וזה הבעיה. הוא אומר, רוב התפילות לא מתקבלות, כי מה שהאדם מבקש הוא לא רוצה, מה שהוא רוצה הוא לא מבקש. הוא רוצה, בהלוואה הוא מבקש טרמפ. אז ככה זה נראה, הוא לא מקבל כלום. מה הוא רוצה? שהילדים שלי יהיו שמורים. מה הוא מבקש? שהם יעזבו. זה בכלל לא הכיוון. דבר שני, אתה רוצה שהילדים יהיו שמורים? אתה רוצה שהם ימשיכו בדרך? יש. מה שאתה עושה כרגע כנראה יותר מזיק מאשר מועיל, כי כל הלחץ הזה סביב שמירה סיניים ולא לגשת לחלון של הבית, הוא לא מהדברים המסוגלים לגרום לילדים להאהיב עליהם את התורה, היהדות וכל מה שקשור לזה. הלאה, גם אם נניח כמה מקום שהם יעזבו או לא יעזבו, 5% זה תופס, 10%, 20% ניתן לך את זה. תראה שיש לך 80% אחרים להשקיע בהם, שזה אומר, תכין מיום חמישי סיפורים לספר בשולחן שבת, לא בין קבל השבת למעריב בעלון, כן? אלא מיום חמישי תכין את עצמך. מיום שישי תהיה עסוק בלראות מה יהיה כל ילד אוהב, ושבשולחן שבת יהיה מה שהם אוהבים, בסדר? תשקיע וללמוד עם הילדים שלך, או כמו שאמרנו כבר, יותר חשוב ללכת איתם עם הליכות, לטייל איתם, לדבר איתם. תשקיע במה שאתה באמת יכול להשקיע, ב-80% האמיתיים האלה. ואז באמת תגיע לתוצאות שזה פשוט לא משנה אם יש שכנים או אין שכנים ומה המצב שלהם. אבל זה הכל מגיע עוד פעם, מאיזה מקום אני רוצה לקחת את זה לעניין שלנו, ממקום שבו אתה לא מגיב למה שקורה, אלא יוזם. אתה מסתכל על מה שקורה, מבין מה צריך לעשות ומסתכל על הדברים במבט רחב יותר, וזה נותן את הכוח. אגב, זה לא אומר שאתה תצניח, כן? זה לא אומר גם שאתה תצניח להבין את כל התמונה במבט מלא. הדברים באמת הרבה פעמים מורכבים וצריך לתפוס אותם. אבל בוא נגיד, מגיע אלול, נחזור לטור, כן? מגיע אלול. יש אנשים, איך הטור עצמו אומר, בינונים ככה מגיעים בעשרת ימי תשובה. כל העם מגיעים ביום כיפור. זאת אומרת, ברגע האחרון יהיה עכשיו יום כיפור, אז רגע, מה צריך? עכשיו עושים תשובה, כאילו בדקה האחרונה עושים את זה. גדוי ליה מדינו, אנשים גדולים מתחילים כבר באלול. הוא כבר רואה שעוד חודש יש משהו שצריך לטפל בו, הוא כבר מעכשיו חושב מה עושים, הוא כבר מעכשיו מתחיל לטפל. השורש של הדבר הזה, זה בעצם המקום שבו יש רצון. יש רצון. טוב, צריך שנייה לקשר את הדברים. אבל יש וורט נפלא ממש של הסבא מיקלם. סבא מיקלם אומר, יש הרי מייסיס. מה זה הסיפור של... פרשת השבוע, פרשת ראי. היה לנו את הסיפור של מייסיס. מה הסיפור של מייסיס? אדם שמגיע לחבר ואומר לו, תשמע, יש את יראה פלונית, יש את אותה עבודה זרה, וככה היא אוכלת, וככה היא שותה, ומתחיל לדבר איתו על עבודה זרה אחרת. מה עושה הבן אדם? הוא אומר לו, תשמע, יש לי חברים רוצים בכך, כן, ככה לשון הרמב״ם, בחיסוב לזור פריקי הלוך ג' הוא אומר, יש לי חברים רוצים בכך, בואו נלך לדבר איתם ביחד, מערים עליו, עד שיסיד בפני שניים. נניח הוא לא רואה שזה לא הולך, הוא ערום, כמו שזה נקרא בלשון הגמרא בסנהדרין סמך ז', הוא לא הולך לדבר בפני אחרים. אם לא רצה המסית להסית לשניים, מצווה להחמין לו, מצווה להחמין לו. מה זה להחמין? להחמין. הוא בא, הוא מסכם איתו, בוא, אין לי זמן היום, בוא נדבר יום שלישי הבא, בסדר? ואז יום שלישי הבא הם נפגשים, ויש שתי אנשים עומדים מאחורי הגדר, או בחדר הפנימי, ושם הגמרא מתארת את זה, גם איך עושים את זה, שבחדר החיצוני יהיה מואר, והחדר הפנימי יהיה חשוך, ככה הם יוכלו לראות אותו, אבל הוא לא יוכל לראות אותם. המצב הזה של חושך בפנים ואור בחוץ, ושם כל חי ומיסה שבטר, אין מחמינים עליהם, לא עושים את הדבר הזה של מחביאים להם כדי לתפוס אותם. חוץ מזה, כיצד מחמינים לו, המוסת מביא שניים ומעמידם במקום אפל כדי שיראו המסית וישמעו דבריו ולא יראה אותם, והוא אומר למסית, אמור מה שאמרת לי בייחוד, מה, אז מה, מה דיברנו? והוא מתחיל להגיד לו, והוא אומר לו, כן, בוא נלך לעבוד עבודה זרה, וזאת אומרת, אפילו יש בלשון של המפורשים אומרים, אפילו אומר לו, תשמע, יש תועלת, אפשר להשיג תועלת בעבודה של אותה עבודה זרה, תשמע, זו סגולה שעובדת, כל מיני דברים כאלה, והמוסת משיבו, הוא צריך לענות לו, איך נניח את אלוקינו שבשמיים ונלך ונעבוד את העצים ואת האבנים, אם חזר בו או שתק, פטור. אם אמר לו, כך היא חובתנו, כך יפה לנו, מה, כן, נלך, נעשה, אף על פי חיים. העומדים שם ברחוק, הם יוצאים מאחורי הגדר, תופסים אותו, מביאים אותו לבייס ומסוכלים אותו. זה הדין של מייסיס ומדיח. עכשיו, המייסיס ומדיח, יש לו מלא דינים מאוד מעניינים, שלא קיימים בדרך כלל אצל חי ומיסיס בייסדין, בכלל, שזה מתרש ברמב"ם מלכי סנהדרין בפרק י"א הלוכה ה', אין דיניו כשאר דיני נפשות, גם שמחמינים, גם אין לו אסרואה, אין לו צריך התראה כשאר הנהרגים. אם יצא מבייסדין זכאי ואמר אחד, יש לי ללמד עליו חובה, מחזירים אותו. למרות שבדרך כלל לא מחזירים בשביל ללמד חובה. אם יצא חיה ואמר אחד, יש לי ללמד עליו זכות, בדרך כלל מה עושים? מחזירים, כדי ללמד זכות. אצל מייסיס אין מחזירים אותו. אין טוענים למייסיס. אם יש לנו טענה לטובתו, לא טוענים את זה. מושיבים בדינו זקן ושריס ומי שאין לו בנים. שבדרך כלל לא מושיבים אותם בבית דין, כי הם מחזרים אצלו והיפוכיהם במייסיס. כן מושיבים בבית דין. כדי שלא ירחמו עליו. קיצור, הוא נכנס למצב שבאמת עושים הכל בשביל נגדו. עכשיו, מה הוא עשה תכלס? כלום. תחשוב רגע, שנייה, מה בן אדם הזה עשה? הוא ניסה לדבר עם מישהו שעשה לו טריק. בסדר? הוא ידע שהוא הולך לדבר, אמר, הביא לו שתי אנשים, הביא אותם בפנים. הוא התחיל, על מה אנחנו מענישים אותו? לא על מה שהוא אמר פעם ראשונה. אלא מה שהוא אמר עכשיו, בפעם השנייה, על זה יש עדים, על זה מענישים אותו, כשהוא ניסה לדבר עם מישהו שלא היה מוכן לשמוע לו, שהיה מוכן מראש עם שתי אנשים שיצאו עוד שנייה ויתפסו אותו, ועל זה הוא מקבל את העונש. מה הוא עשה? כלום. מה הוא השפיע? כלום. כיווי כאיש. כיווי כאיש להדיח אחו מעל השם אלוהי כאחו. על עצם הרצון, על הבקשה, על זה שהוא ניסה לעשות דבר כזה, על זה הוא כבר מקבל את העונש. אומר הסבא מיקלם, ומה קורה להפך? מי דתי ומרובו? בן אדם שבאמת רצה לעשות משהו טוב. הוא רצה לקרב את עצמו או את אחרים לקדוש ברוך הוא. ועשו לו טריק. בסדר, הוא יצא לצחוק, אתה מגיע, הבחור בישיבה, אני אשיב לו באמצע הסדר, נו, יש לך חיזוק על הסמודת, הוא מתחיל ככה לדבר בתמימות, ואחרו, ללייצים יושבים לספסל, מתגלגלים מצחוק. הנה, עשו לו קטע. אבל הוא ביקש, שהוא רצה. ואם סקילה מקבל המייסיס הזה, באכזריות, ואין טוענים, ומושיבים מדינוי זוקם וסוריס, ואת כל הדבר הזה, כי ביקש להדיח החומי על השם אלוהי ככה. אז אם מישהו מנסה ההפך, מנסה לתפוס את עצמו, מנסה מוצא בעצמו איזשהו רצון להתקרב לקדוש ברוך הוא. איזה כוח עצום יש לדבר הזה. ככה אמר הסבא מקלם, ויש רב נחמן ולדל, הבן שלו גם מעריך בזה להוכיח שאפילו האדם על עצמו, לא רק על אחרים. אפילו האדם על עצמו, האדם צריך לדאוג לעצמו גם כן בעניין הזה. עצם זה שבן אדם פותח ספר מוסר, ספר חסידוס, או איזה משהו והוא מנסה לשמוע איזה שיחה, עצם זה קיביקש. ומיד אותו יבמרו בו, על קיביקש להדיח חכם מקבלים עונש מוות. ועל קיביקש להתקרב לקדוש ברוך הוא, מיד אותו יבמרו בו. אז לרצון יש כוח מאוד מאוד גדול. אבל בוא נסתכל שנייה ונראה. שופר של אלו, למה מגיע? שופר. אז למדנו, נכון? אז עלה לקבל לוחות אחרונות. זאת אומרת, הם פחדו. מה הולך להיות? כן, עכשיו מוישה רבינו עלה להר. פעם קודמת שמוישה רבינו עלה להר, 40 יום, התבלבלנו בחשבון של הימים, והתוצאה הייתה שעשינו את העגל. איך מונעים את זה מראש? בסדר? לא מגיבים, יוזמים. איך מונעים את זה מראש? הם חושבים כבר מראש על הסיטואציה. עוד 40 יום, מוישה רבינו אולי יתאחר ביום אחד, ואנחנו נתחיל להתבלבל, בוא נמנע מראש את הבעיה, ומתחילים מראש חודש אלול לתקוע בשופר כל יום כדי לסמן את הימים שלא נתבלבל בספירה. ליזום. זה הגדולי המדינות. כל החודש אלול בנוי על זה שאתה צופה מה הולך לקרות בהמשך ואתה כבר מעכשיו מתחיל לבנות את עצמך לכיוון הזה. זה בעצם כל העניין של רצון גם מגיע מהמקום הזה. זאת אומרת, בדרך כלל אדם שמגיב אין לו רצון עצמי, הוא לא רוצה משהו, שואף למשהו, יש לו איזה מטרה, אלא הוא מגיב למה שקורה. הציעו, הוא הולך, כאן הציעו, לא. לעומת זאת, בן אדם שם לעצמו מטרה. נכון, לא תמיד הוא יצליח, גם קיביקש לא יצליח. אבל את השכר ואת ההצלחה בחיים מגיע מכוח הרצון הזה. אתה שם לעצמך מטרה, וזה נכון בחיים, זה נכון בזוגיות, זה נכון בחינוך ילדים, זה נכון בפרנסה, זה נכון, ובעבוד לזה שם. כשאתה שם לעצמך מטרה לסיים, להגיע, להשיג, להגיע לאיזה מקום, זה הסתכלות של גדלות. נכון? זה הסתכלות של גדלות, זה כבר דיברנו על זה הרבה. זה הסתכלות של גדלות, וההסתכלות של גדלות של אלול, זה לפתוח את הרצון, לפתוח את האלול, את הלחפש את הארץ, בסדר? לנסות להגיע למשהו שהוא מעבר להשגה שלי כרגע, ולהתחיל להסתכל עליו ולנסות להגיע אליו. הדבר הזה דורש אחד הדברים, דבר ראשון, טוב, לצאת מהבועה, לצאת מהפינה שבה אני נמצא כרגע ורק מגיב ולנסות ליזום, לנסות להסתכל החוצה. כמו שאמרנו, אם זה תהליך של בירור פנימי, לנסות לצייר לעצמו סיטואציה ולראות רגע מה הולך להגיע עוד 40 יום, מה הולך להיות בהמשך, לאן אנחנו הולכים להגיע, ולפי זה להתחיל לחפש, לבקש, להגיע לדברים. ואז גם הבן אדם יודע מה הוא באמת רוצה. יש דבר, דיברנו על זה בתשעה באב, אבל זה היה בפורום יותר קטן. אתם שמעתם את זה. על הנושא של עשור הרוגי מלכוס. בעשור הרוגי מלכוס אנחנו רואים משהו מאוד מעניין. במדרש, יש מדרשי להזכור, הוא מספר את כל הסיפור של עשרה הרוגי מלכות. שם הוא מספר שמתאר את זה כקבוצה שהגיעו ביחד, כל העשרה, ואז היה להם ספק, כן, למסור את נפשם, לא למסור את נפשם, ואז ותהיה רבי שמואל עצמוי ועול עולמו רואים, ושואל איש לבוש הבדים, ואמרו להם משמיים, קבלו עליכם משעשעי דת יומיים, משמיים לגזרה הגזרה. לפני שהולכים להוציא אותם להריגה, אומר המדרש, הם ישבו ועסקו בסוגיה של קוטח הבבלי. קוטח הבבלי, האם מחמיץ או לא מחמיץ, סוגיה בפסוחים, שדנה לגבי איזה קוטח הבבלי, זה פירורי לחם שהתאפשו, התקלקלו, ועכשיו עושים מהם סוג של טיבול. השאלה, מה הגדרים של זה? זה אח שווה, זה כן יש וזה כן מחמיץ, זה לא מחמיץ, קוטח הבבלי. ישבו כולם ועסקו בסוגיה של קוטח הבבלי, רבי שמעון גמליאל ורבי שמואל כהן גדול, ובאמצע הגיע הסרדיות לקחת אותם להריגה. עכשיו זה כאילו מעניין, קוטח הבבלי, זה מה שתפס אותם, כן? ברגעים האחרונים לחייהם. יש סיפור מעניין עם הפונו מז'רוב, זה היה אחרי המלחמה, היה כינוס של אגודת ישראל, והיה שם רבי צ'מאייר לוין. היה חתן שלהם רמז, הוא היה בזמנו שר הסעד, חבר כנסת מטעם אגודת ישראל. והוא היה בן אדם של אגיד, אתה יודע, אגיד הססרול, ככה עם כל הרמח ושסה. והוא נעמד לדבר שם, והוא אמר שמיליון חברי אגודת ישראל, הרי נרצחו בשואה, מיליון חברי אגודת ישראל הלכו למשרפות עם, עם המילים אגודת ישראל על שפתותיהם. זה היה הביטוי שהוא אמר. אז הפומר בז'רוב לא, לא כל כך אהב את זה, עוד לא היה אז דגל וזה, זה היה פשוט... הוא לא אהב את הרעיון, כן? אז הוא נעמד ואמר שרבי עקיבא, כשהוציא אותו להריגה, כתוב בחז"ל, שאותה שעה זמן קריאת שמה היה, והוא קרא קריאת שמה ויצא נשמתו באחד. אז הוא אומר, מה זה אותה שעה זמן קריאת שמה היה? אמר הפומר בז'רוב, כי אם לא היה זמן קריאת שמה, אז הוא היה עסוק בסוגיה של צור עצמן מהאנס. הוא היה עדיין עסוק בגדרים של תערובס, ומה זה דור דובר שיש לי מטירין, היה דברים אחרים שהוא היה עסוק בהם. אבל היות וזה היה זמן קריאת שמה, אמר הפומר בז'רוב, אז הוא עצר את העיסוק בסוגיה, וקרא קרישמה, כי מפסיקים לקריאת שמה, למרות שהם מפסיקים לתפילו, והוא קרא קרישמה והוא נהרג בזמן קרישמה, אבל כתוב פה זמן קריאת שמה היה. אז אמר הפומר בז'רוב, גם אותם מיליון חברי אגודת ישראל, מה הפירוש? הם הלכו מסוגיה של אח שווי, הם הלכו עם הסוגיה של יהיו שלא עם ידעס להריגה, לא עם אגודת ישראל, זה מה שאפלו בז'רוב היה אכפת לו. אז זה מעניין, אתה רואה פה שבאמת שרבי עקיבא, שרבי שמואל כהן גדול ורבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון גם ליה נשיא ישראל, כשהם יוצאים להריגה, הם מה עם זה? קוטח הבבלי, הם עסוקים בקוטח הבבלי. אני חושב שיש פה נקודה מסוימת שקשורה אלינו ואל ההתייחסות אל החיים. זה משהו מאוד מעניין, אני זוכר שכשהייתי בחור בישיבה זה מאוד תפס אותי. בתור בחור הייתי חברוס של רב חיים ברמן, פונוביץ', רב חיים ברמן המסמיד הגדול, כן? ולא, אני לא הייתי כזה מסמיד, כן? רחוק מזה, אבל בסדר, הוא תמיד היה תופס בחורים צעירים, כנראה, של חברוסס. אז ישבתי לידו בתפילות, אז ככה נהייתי חברוסס שלו. ואני זוכר שככה למדנו בראש השונה ויום כיפור לפני התפילה. שעה לפני התפילה. עכשיו, אני מגיע מרקע קצת יותר חסידי, והיה לי שם כבר רב צודק, אתה יודע, שבאתי לה בסמדרש מוקדם, שאני אספיק ללמוד איזה שתיק לרב צודק, להתחמם ככה לפני התפילה, והוא תופס אותי, או יופי, מצוין, התיישבנו ללמוד, טויסט בקסובס, אני זוכר את זה עד היום, ייצור, לומדים את הטויסט הזה, והוא, עכשיו הייתי בטוח שהטויסט בקסובס ראשון לפני התפילה, בסדר, אבל ככה, לפחות ניתן לי 10 דקות האחרונות להתכונן, כן? לא, מיקווה כבר הייתי לפני, אבל כאילו את 10 דקות האחרונות כאילו להתכונן באיזה חסיד של ספר לפני התפילה. שום דבר, עד הרגע שהתחילה התפילה, מי שמכיר את פונוביץ' השיר הייחוד שמתחילים איתו את התפילה בראשון יום כיפור, היה עסוק בלמוד טויסט בקסובס, עם הראשי והרב שך שאל ככה, והראשי ורב דובי תרץ ככה, ואתה מבין, עם כל הרייד, עם כל הלומדס, זהו, עד הרגע של תחילת התפילה. ועוד פעם, בתור בחור מ-18, 19, כמה שהייתי, אז מאוד כזה הפליא אותי, כאילו, זה ראש השונה, יום כיפור. וזה אחר כך דבר שראיתי אותו בעוד כמה חלקים בחיים, והבנתי איזה נקודה. כי היה יהודי עקר בלונדון, היום גר נראה לי בארץ, רב ג'קי לוינסון. הוא יהודי ידוע בתור מכניס אורחים מאוד מאוד גדול, נכון? מי ששמע על הדמות, אצלו בבית תמיד היו יושבים עשרות אנשים, אוכלים, מספרים שעד כדי, הוא היה יושב ביניהם, אף אחד אפילו לא מזהה אותו, לא היה... מספרים אפילו שפעם אחת מישהו ככה יושב לידו, איזה שנורר, ככה נותן לו דחיפה עם הרפק, אומר, תגיד, כמה זמן אפשר להיות פה עד שזורקים אותך? הוא אומר, אני לא יודע, אני 30 שנה פה עוד לא זורקו. יצורך בן אדם מכניס אורחים מאוד מאוד גדול, וגם כל גדולי ישראל שהיו באים לאנגליה, היו כולם מתארחים אצלו, הוא הכיר מקרוב הרבה מאוד מגדולי ישראל, ממש מקרוב. הוא אמר פעם שהוא רואה מה זה אדם גדול, אומר האדם שכשהוא בנופש וכשהוא ביום יום הוא אותו בן אדם. זה ההגדרה שלו. ואני חושב שאתה מסתכל על יהודי כמו רב שיילה, כן? רב שיילה ורב מוישה, רב שיילה קרסטירה, מספרים שעקבו אחריו לראות מה הוא עושה לפני התקיעס, ראו אותו שהוא נכנס לחדר, הוא התחיל לחתוך את הקוגל. אני לא יודע, אם הייתי משאיר אותו עם רב חיים ברמן על השולחן, לא יודע אם הייתה להם שיחה משותפת, אבל שתיהם עשו את אותו דבר. מה התפקיד שלי בחיים? מה התפקיד שלי? אנשים מגיבים למה שקורה. עכשיו כולם עם קיטל, אז וואו, אנחנו מאוד מרוגשים ואנחנו ממש מלאכים. עוד מעט הורדנו את הקיטל, לבשנו בגדי עבודה, נהיינו בתוך העבודה, אתה מבין? אנחנו אינסטלטורים ברגע. אדם גדול הוא אדם יוזם, הוא אדם שיודע מה התפקיד שלו בעולם. רב שיילה ידע שהתפקיד שלו זה לחתוך את הקוגל, לתת ליהודים לאכול, לדאוג שליהודים יהיה טוב, לגלות לעם ישראל את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליהם, דרך זה שהוא יאהב אותם. בסדר? אני מנסה לתמצת שיטה שלמה בחצי משפט, אבל זה מה שרב שיילה ניסה לעשות. ואגב, עוד כמה צדיקים באזור ההוא של רומניה, בעיקר עבדו בדרך הזאת של לגלות לעם ישראל את אהבת השם, דרך האהבה של הצדיק אל היהודים. יסוד הדברים נמצא בבעל שם טוב, רפי חסקוריצר מביא את זה, צורך לאור אבוי ביויסר. יש דרך כזאת. וחב לי אדם המשכם באבוי זה זהב. רב חיים ברמן יודע, והוא יודע, שעבודת השם שלו זה ללמוד תריס וכסובס עם אבי עזרי. זה עבוד את השם, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. אז זה לא משנה אם אנחנו עכשיו לפני התקיעס, או כמו שאבני נייזר לומד קצויס לפני התקיעס, או על הבל זרבס, יש כל מיני סיפורים כאלה, נכון? על העבוד את השם, כי זה עבוד את השם שלי, זה מה שאני צריך לעשות. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. זה שהאדם בנופש הוא אדם אחד, ובאלול הוא אדם שני, ובראש השונה הוא אדם שלישי, ובסוכס הוא אדם רביעי, זה נובע מקטנות. זה נובע מזה שהוא כמויץ אשר תדפנו רוח. או אפילו יותר חמור, ראשון כיום נגרש, הרווחצח. הוא נזרק מפה, נזרק לשם, אין יציבות, וכשאין יציבות גם לא מגיעים לשום דבר. אבל כשאדם יושב עם עצמו וחושב מה אני, מה המטרה שלי, לאן אני צריך להגיע, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, כותח הבאב לי. נכון, זה אחד הרגעים הכי גדולים בהיסטוריה של האנושות. בסדר, מה שהגוין מעריך ביכולס על הפלא של עשור ההוגי מלכוס, ואיך זה תיקון כל העולם וכל העולמות לדורי דורות. איך הלא רוצן, מעריך בזה מאוד. זה פלא פלאים מה שקורה בזמן הזה. אז מה? התאבוידה שלי בחיים זה לברר מה הדין של כותח הבבלי. או לחתוך קוגל. או כל דבר אחר. אבל אם זה האבוידה שלי, ואני עושה את זה, כי זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אז בכל מצב. ובכל תנאי, ובכל מקום שהוא, אני עושה את העבודת השם שלי. זה להיות יוזם או להיות מגיב, להיות גדול או להיות קטן. אלול זה חודש של התעוררות הרצון מתוך מקום שאני מסתכל קדימה. אני מרחיב את נקודת המבט שלי. לא מגיב למה שקורה הרגע, כי זה באמת, מי שחי שם חי רק ביום כיפור, מגיע להתעורר. אלול זה מתוך זה של לעצור שנייה ולחפש. לגלות את הרצון, מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע. ופה באמת, כמו שאמרנו, הבירור הפנימי, הסיטואציות, בוא נסתכל 10 שנים קדימה, איך אני רואה את המצב. לפעמים זה 50 שנה קדימה, לפעמים זה שנה קדימה, לפעמים זה חודש קדימה, בסדר? אבל עצם זה אני מסתכל קדימה. ואז, יפה, אז בוא ננסה. האם זה מבטיח לי שאני אצליח? לא, כי ביקש, כי ביקש. אני ניסיתי, אני יודע שניסיתי. רוב האנשים בבית אבות עשו פעם סקר, מתחרטים לא על דברים שהם עשו, אלא רוב החרטות הם על דברים שהם לא עשו. נכון? אז תחשוב מה אתה רוצה, תתמקד ותתחיל ליזום. וזה בעצם הגדלו של אלו, לגדוי לי המדינה. יש לנו מטרה, אנחנו הולכים להגיע לאיזה מקום. דין וחשבון, אם זה באלו, אם זה אחרי סוף החיים, בסדר, שאלה כמה אדם מרחיב, כן? אני חושב 10 שנים קדימה, 50 שנה קדימה, מה קורה כשהוא חושב 100 שנה קדימה? ושם מגיע, כן, לפנימיית האוסית, בסדר? אז זה מהלך של גדלות. זה מהלך של גדלות, כשהסוף של הגדלות הזאת זה הגדולי עולם הבאמת גדולים שיודעים מה המטרה שלהם ויכולים לחיות עם זה ולהתמקד בזה ולעשות את מה שהם באמת עושים ומצליחים. שם יעזרנו לגלות את הרצון הפנימי שלנו ולהיות אנשים גדולים באמת.